המנחת חינוך דייק בלשון הרמב״ם. בסעיף קטן א' הוא מביא את הלשון של הרמב״ם בתחילת ההלכה. הרמב״ם כותב, המאמר אוכלין, אם לאכילה שיעורו כגוגרת, ואם לבהמה כמלוא פקדי, ואם להסקה כדי לבשל ביצה קלה. את המנחת חינוך מדייק בלשונו של הרמב״ם שהוא כותב, המאמר אוכלין. לכאורה, ובהמשך הוא מביא שהרמב״ם בפירוש המשניות אמר במפורש שמלאכת המאמר היא לאו דווקא באוכלין, אלא גם בעצים. וכאן בהלכה, כן, שהוא מביא את הדברים להלכה, אתה רואה שהוא כותב המאמר אוכלין. אז זה שאלה אחת. שאלה שנייה שיש מקום לעמוד עליה, הוא כותב אוכלים. ואחרי זה בהמשך ההלכה, או בהלכה הבאה הוא כותב, שמלאכת האימור היא מלאכה ששייכת דווקא בגידולי קרקע. זאת אומרת, כשאתה מדבר על אוכלים, אתה לא הדגשת שמדובר דווקא, אוכל יכול להיות לאו דווקא גידולי קרקע, יכול להיות גם דברים אחרים. אוכל שעשוי מבעלי חיים. אבל בהמשך הוא כותב שאין מאמר אלא בגידולי קרקע. על כל פנים, והשאלה היא, מה המקור של הרמב״ם? זאת אומרת, אם באמת זה דווקא באוכל ולא בעצים, אז נשאלת השאלה, מה המקור? אז הוא אומר המנחת חינוך כך, נתחיל את הקטע הזה שמתחיל בדיבור בעמוד קוף מונה, עמודה ימנית, ולפי עניות דעתי, יצא לרבינו דין זה ממשנה בביצה דף למד א' עמוד א'. מה כתוב שם במשנה? זה מבואר שם, המשנה אומרת, מביאים עצים, כן, מביאים עצים, ובהמשך היא כותבת, ומן הקרפף, מביאים עצים מן החצר מהמכונס, ומן הקרפף אפילו מן המפוזר, או מן השדה מן המכונס, ומן הקרפף אפילו מן המפוזר. על כל פנים כתוב במשנה, המשנה מגדירה מאיזה מקומות אפשר ללקט עצים, המדובר לכאורה, מדובר ביום טוב, כשאדם מלקט עצים כדי להשתמש בהם להסקה בדרך כלל. אז השאלה היא מאיפה הוא יכול להביא את העצים, או האם העצים האלה הם מוקצים או לא מוקצים. אז כתוב שם שאם מדובר מן הקרפף, קרפף זה שטח אדמה מגודר, אז אומרת המשנה, הוא מן הקרפף אפילו מן המפוזר. ותמו התוספות, דיבור המתחיל מין, דעה ומאמר, איך התירו לו ללקט עצים, גם אם הוא צריך אותם כדי להסיק בהם. אבל תמו התוספות, דיבור המתחיל מין, דעה ומאמר ואבי אב מלאכה. שואלים התוספות, אז מה פתאום התירו את המלאכה הזאת ביום טוב? מה היתר של אותה מלאכה ביום טוב? אז אומר התוספות, ותרצו, דלא שייך אימור, אלא במקום גדילתו. כי דמוכח פרק כלל גדול. זאת אומרת, צריך לומר לפי תוספות, שהעצים שאותם הוא מלקט, הם לא מקום הגידול של אותם עצים. פזורים עצים באותו שטח, והוא מלקט אותם. אבל העצים האלה הובאו לשם ממקום אחר. זה איננו מקום הגידול הרגיל שלהם. הם הובאו לשם מקום אחר, הם מפוזרים בשטח, ואני מלקט אותם ביום טוב. אז אומר התוספות, בשאלה של התוספות הוא שאל, הרי אתה מכנס, אתה אוסף את העצים, אתה עובר על מלאכת מאמר. בתשובה התוספות אומר, מלאכת מאמר זה איסוף הפרי או העצים, כשאתה אוסף אותם במקום הגידול שלהם. אבל אם אתה אוסף אותם לא במקום הגידול, זו איננה מלאכת מאמר. זה לכאורה התירוץ של תוספות. וגם בגמרא שם, בגמרא כתוב, הוא מביא, מגבב מן החצר ומדליק. תמה שם הרן. הגמרא אומרת מגבב מן החצר. מגבב הכוונה אוסף. תמה שם הרן, האבל למאמר, שואל הרן. הרי יש פה שאלה של מאמר, וכתב דזרע היה להריבם, אותו יסוד, שאינו חייב משום מאמר רק במקום גדילתו. כי דמוכח פרק כלל גדול, אומר הרן, כי דמוכח פרק כלל גדול, דף עם ג' עמוד ב', שהגמרא אומרת שם, שדנקת, הלשון של הגמרא, היימן דחניף מלכה ממלכתה, חייב משום מאמר. הגמרא אומרת, מי שמקבץ את המלח, אוסף את המלח במקום שבו מייצרים אותו, במקום גידולו כביכול, אז הוא חייב משום מאמר. אז מדייק הרן, כתוב, דנקת היימן דחניף מלכה ממלכתה. מלכתה זה המקום שבו הוא נוצר. אז דווקא במקום גידולו יש חיוב משום מאמר. כשזה לא במקום גידולו, אין חיוב משום מאמר. זה התירוץ של הראשונים על הקושייה הזאת שהם שאלו על הגמרא. אומר המנחת חינוך, והרמב״ם לא כתב דין זה כמבואר בסמוך. זאת אומרת, ברמב״ם ההלכה הזאת של המחנף מלכה ממלכתה, מי שמקבץ את המלח במקום הייצור שלו, הרמב״ם לא הביא את זה להלכה. ויש גמרא מפורשת שאומרת את זה, אבל משום מה הרמב״ם לא הביא אותה להלכה. אומר המנחת חינוך, והרמב״ם לא כתב דין זה כמבואר בסמוך. מדוע? משום שהרמב״ם חולק על התוספות ועל הרן. הרמב״ם סובר שמלאכת מאמר קיימת גם כשזה לא במקום הגידול. התוספות שאלו קושייה, למה באמת לא יהיה חייב משום מאמר כשהוא אוסף את העצים ביום טוב? הרי יש מלאכת מאמר. תשובת הראשונים היא, זה לא מקום הגידול שלהם. לא מקום הגידול, אין חיוב משום מאמר. הרמב״ם לא כתב את הדין הזה של מלח, וממילא הוא אומר שהרמב״ם סובר אף שלא במקום גידולו חייב. ומדקדוק זה לא רצה הרמב״ם לחדש דין, ואפשר דאורחא דמילתא נקט, שכן הדרך במלח. על כן מכאן יצא לו, זאת אומרת, הרמב״ם שאל את אותה קושייה. אותה קושייה שהייתה קשה לתוספות הוא שאל, אבל את התירוץ שלהם הוא לא קיבל, והתירוץ שלו הוא תירוץ אחר. הרמב״ם שאל למה כשאדם אוסף עצים לצורך עסקה ביום טוב, ממה שהתירו לו, מן הכרטף או מן החצר, או מאיזה מקום שהתירו לו לאסוף את העצים, מדוע הוא לא חייב משום מאמר? תשובת הרמב״ם, בניגוד לתוספות, בכינוס או באיסוף של עצים, אין מאמר. מאמר יש רק במקום שמדובר על אוכל, אבל אם לא מדובר על אוכל, אין מאמר. זה התשובה של הרמב״ם. הראשונים ענו תשובה אחרת, הם ענו זה לא מקום הגידול, לכן אין מאמר. הרמב״ם אומר לא בגלל זה, זה לא חיסרון, זה שזה לא במקום גידולו, זה לא חיסרון במלאכת מאמר. זה לא סיבה לא לחייב. מהי הסיבה לא לחייב? זה לא אוכל. באוכל יש מאמר, בדבר שאיננו אוכל אין מאמר. זו התשובה של הרמב״ם. ומדקדוק זה לא רצה הרמב״ם לחדש דין, ואפשר דאורחא דמילתא נקט, שכן הדרך במלח, ועל כן מכאן יצא לו דמאמר אינו רק באוכלים. בהמשך ההלכה ברמב״ם כותב הרמב״ם, המקבץ דבלה, המקבץ דבלה, או שכמו שראינו בפעם שעברה, חורז תאנים על חוט, חייב משום מאמר. שוב, מדובר על אוכל. אם כן, המשנה והשס בביצה, דמיירה בעצים, כמבואר לעדיה, לדעת הרמב״ם, לא שייך מאמר. ומחמת המשנה והברייתא הוכיח חילוק זה, דמאמר לא שייך רק באוכלים. הקושייה של התוספות היא ההוכחה של הרמב״ם. כן? מדוע באמת, השאלה היא על המשנה, למה אתה לא חושש למלאכת מאמר? התשובה היא, אין מאמר רק באוכלים. הכלל, דחילוק זה למקום גדילתו, לא נראה, דחזינן דאינו מחלק בזה, הוא מחלק חילוק אחר בין אוכלים, דבהוא שייך מאמר, ולא בדברים שאינם אוכל אדם, ומכל שכן, בעצים, שלא שייך בהם מאמר. עכשיו, ממשיך המיחת חינוך, ומבואר בשבת, ומבואר בשבת דף צדיביו עמוד ב'. הגמרא בשבת חוקרת. אמר רב יהודה, הגמרא מביאה דיון בשאלה, הרי התורה מספרת בפרשת שלח, פרשת קורח, על אותו אדם שיצא לקושש עצים בשדה. אז כתוב שלא ידעו, לא ידעו מה יעשו איתו, מה הכוונה, לא ידעו איזה מיטה מגיעה לו, ובסופו של דבר כתוב שרגמו אותו באבנים, כי הגיעה לו מיטת סקילה, זה חילול שבת, מקושש עצים בשדה ביום השבת. עכשיו, דנו המוראים, דנה הסוגיה, על איזה אב מלאכה הוא עבר, על איזה מלאכה הוא עבר שבגלל זה אתה דן אותו בסקילה. דנו אותו בסקילה, אבל על איזה מלאכה הוא עבר? כתוב, מקושש עצים ביום השבת. זה מה שכתוב בלשון של התורה. אז מביאה הגמרא במסכת שבת, דף צדיביו, אמר רב יהודה אמר שמואל, מקושש מעביר ארבע אמות ברשות הרבים מהווה. זאת אומרת, הסבר אחד נותן את הגמרא בשם שמואל, שהעבירה שהוא עבר עליה היא עבירה של העברה של דלת אמות ברשות הרבים. פרט לזה אין פה מלאכה אחרת. המלאכה היחידה זה מעביר ארבע אמות ברשות הרבים. זה דעה אחת. דעה שנייה, במתנית התנה, תולה שווה. הוא תלש את העצים האלה ביום השבת. אז יש פה מלאכת תלישה. תולדת הקצירה. ורב אחא ברבי יעקב אמר, מאמר אבי. אז שלוש דעות בגמרא, מה הייתה המלאכה שאותה הוא עשה שעליה דנו, על המלאכה הזאת דנו אותו. או מעביר ארבע אבות, או תולש, תולדת הקוצר, או מלאכת מאמר. הדעה השלישית היא מלאכת מאמר. וזה לשון רש"י, מאמר תלושין וכולי, ואמרן כי דאמרן, אי מן דקן יפמילך חייב משום מאמר, עד כאן לשונו. את רש"י מסביר, מדוע חייבו, לדעה הזאת שאומרת שהוא נתחייב משום מאמר, מדוע חייבו אותו משום מאמר? אז אומר רש"י, הוא לא תלש, כמו שאומרת הדעה השנייה, אלא היו שם עצים תלושים, והוא אסף אותם. אומר רש"י, ואמרן, כי דאמרן, רש"י מביא ראיה, שעל זה אפשר לחייב, על איסוף של עצים אפשר לחייב, שהרי הגמרא אמרה בפרק כלל גדול שאי מן דקניף מלכה ממלכתה חייב משום מאמר. אדם שאוסף את המלח באותו אתר שבו, באתר הזה שבו מייצרים אותו, חייב משום מאמר. אז אומר רש"י, אז מביא רש"י מזה ראיה לכך שאפשר לחייב משום מאמר את אותו מקושש עצים, את אותו אדם שאסף את העצים. שואל המיחת חינוך, ודברי רש"י תמוהים, דברי רש"י תמוהים, מה צריך להביא ממן דחניף מלכה, ממלכתה? למה הוא צריך להביא ראייה מהגמרא? הרי צריך להבין, לכאורה המאמר הרגיל זה מאמר שאנחנו מדברים עליו במשנה בפרק כלל גדול, האב דמאמר זה ודאי נוגע לגידולי קרקע. אדם אוסף שיבולים, מאמר שיבולים, כן? מאמר אומרים. אז זה מלאכת מאמר. אתה רוצה להגיד שכשאדם אוסף עצים, יש פה גם כן מלאכת מאמר. אז אתה מביא ראיה מזה שאדם אוסף את המלח? מזה אתה מביא ראיה לאדם שאוסף עצים? המיחת חינוך תמה. היית צריך להביא ראיה שכמו שאדם אוסף אומרים בשדה, אז זה נקרא מאמר, והוא חייב, הוא הדין, אדם שאוסף עצים בשדה. מה ההבדל בין אומרים לעצים? אבל אתה מביא לי ראייה מאיסוף המלח? מזה אתה מביא ראייה לאוסף עצים? תמיה? זה שואל המיחת חינוך. בדברי רש"י תמוהים, מה צריך להביא ממן דחניף מלכה ממלכתה? וכי לא ידינן דמאמר אב ואב מלאכה? בכלל הוא אומר, מה אתה מביא ראייה מתולדה? הרי זה אב מלאכה. הרי הגמרא אומרת שהמקושש חייב משום מאמר. זאת אומרת, זה משום אב מלאכה דמאמר. אז הוא אומר, מה אתה מביא לי ראייה מכאן לפמי לך ממהלך אתה? שמה זה תולדה. וכאילו ידעינן, דמאמר אב ואב מלאכה, דמבואר במשנה להדיה בכלל, למתת מלאכות. ואב אלה לרשי לומר, מה היה רשי צריך לומר? כי מבואר במשנה להל. יש מלאכת מאמר. וגם אפילו זה לא היה צריך רשי לכתוב. כן? הרי הגמרא אמרה קודם, אחד אומר, מעביר ארבע עמות לרשות הרבים. ואחד אומר, הדעה השנייה אומרת, תולש. נו, הבאת הראיה שתולש חייב בשבת? זה פשיטה, תולש חייב. אז כשהגמרא דנה על מאמר, רשי תורח להביא ראיה מהגמרא, וממה הוא מביא ראיה? מכאן מלכה ממלכתה, מזה שאוסף את המלח. מאמר, זה אב מלאכה שמוזכר במשנה. אז אם אתה כבר רוצה להביא ראיה, תביא את המשנה. ובכלל אתה לא צריך להביא, הוא שואל. על הראשונים לא הבאת הראייה, כי זה פשוט. זה הוא שואל. כמו אחד אמר תולש, ואחד אמר מעביר ארבע אמות. לא פירש רשי כלל. למה הוא לא פירש? היה צריך להביא ראייה, שהמעביר ארבע אמות חייב. אלא מה? זה פשוט, אנחנו יודעים את זה, שמעביר ארבע אמות ברשות הרבים חייב. לא פירש רשי כלל, כאן מבואר מלאכות אלו, כי הם ידועים ומפורסמים במשנה. וכאן על מאמר מביא רשי ממן דחליף מלכה ממלכתה. הלא ידוע ומפורסם שהוא בכלל למתת מלאכות. וצריך עיון גדול בדברי רשי, ולא מצאתי בשום ספר שעמד בדברי רשי אלו. הוא אומר, חיפש, לא מצא. שום מישהו, אף אחד לא עמד על דיוק, הדיוק הזה בדברי רשי. מה רשי צריך להביא ראייה? מה חסר? בלי הראייה של רשי. אבל בעזרת השם כיוונתי האמת בדבריו. דרשי עלה על דעתו דמהמשנה דביצה. רשי למד את המשנה בביצה כמו שהוא הסביר מקודם בדעת הרמב״ם. זאת אומרת, רשי התקשה באותה משנה בביצה. המשנה בביצה אומרת, מביאים עצים מן המכונס, ומן הקרפף אפילו מן המפוזר. אדם יכול ללקט עצים ביום טוב, מותר לאדם ללקט עצים ביום טוב, כן? והשאלה הנשאלת היא, שאלת הראשונים, הרי יש בזה מלאכת מאמר. בליקוט עצים יש מלאכת מאמר. אז בתוספות שאלו את השאלה הזאת וענו שזה לא מקום הגידול. אבל רשי ענה לעצמו, שאל את אותה שאלה, כך הוא רוצה לומר, שאל את אותה שאלה וענה את התשובה שהוא אמר בדעת הרמב״ם, שאין מאמר אלא באוכל, ובעצים אין מאמר. אז מה אתה שואל על המשנה? איך התירו ללקט עצים ביום טוב? הרי יש פה שאלה של מאמר. התשובה היא, אין מאמר אלא בגידולי קרקע שהם אוכלים. אוכל. אבל אם מדובר על דבר שאיננו אוכל, לא ראוי לאכילת אדם, אין בזה מלאכת מאמר. אין בזה מלאכת מאמר. אז ממילא שאל רשי, אז אני אקרא את זה בפנים, אבל בעזרת השם כיוונתי האמת מדבריו. דרשי עלה על דעתו, דמהמשנה, דביצה מוכח, דביצים לא שייך מאמר. ואם כי יש לחלק למקום גידולו, כמו שמחלקים התוספות, ראינו את החילוק הזה בתוספות, מכל מקום מננן זה. ואפשר החילוק הוא בין אוכלים לעצים. אז ממילא, אז אפשר להסביר את המשנה, למה בליקוט עצים אין מאמר מצד שזה לא אוכל? על כן כתב רשי, כי דאמרינן, לכן רשי כשהוא מסביר את הדעה הסוברת שמקושש חייו, את הדעה הסוברת שמקושש, על מה הוא התחייב, על איזה מלאכה? הדעה השלישית בגמרא אומרת שהוא התחייב על מלאכת מאמר. אז הרי רשי למד במשנה בביצה שאין מאמר בעצים. כך הוא הבין. יש מקום לתרץ את המשנה בביצה שאין מאמר בעצים. אז מה הפשט? אז אומר רשי, על כן כתב רשי, כי דאמרינן אי מן דקניף מלכה חייב, והבעיה היא פליג מפני שאינו גידולי קרקע, אבל זה כולם סוברים, ששייך מהמר במלח. רק שרבא סובר שגם באינו גידולי קרקע. והבעיה סובר דווקא גידולי קרקע. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? והמלח לב אוכל הוא, כי מבואר להדיה ברשי בבא בתרא דף חף, דלא מקבל טומאה, דלא ואוכל הוא. אני אסביר מה שהוא אומר. מלכתחילה חומר רוצה ליישב את רשי על פי ההבנה שלו, על פי החידוש שהוא חידש בהבנה בדעת הרמב״ם. עוד פעם, המשנה, הקושי מתחיל במשנה בביצה. המשנה בביצה אומרת, מביאים עצים מן המכונס ומן הכרפף, אפילו מן המפוזר. במילים אחרות, המשנה מתירה ללקט עצים ביום טוב, כשאדם עושה את זה לצורך, למשל, הוא צריך להעסקה עצים, אז מותר לו ללקט את העצים ביום טוב. השאלה הנשאלת היא, הרי זו מלאכת מאמר. איך התירו ליקוט של עצים ביום טוב? זה מלאכה אסורה. זה השאלה. תשובת הראשונים היא, העצים שאותם התירו ללקט אינם נמצאים במקום הגידול שלהם. ואם זה לא במקום הגידול, אין מלאכת מאמר. אז זה השיטה של תוספות וחלק מהראשונים. הרמב״ם, בדעת הרמב״ם, רצה מחת חינוך לומר שהוא גם כן התקשה באותה קושייה, אבל הוא תירץ אחרת. הוא תירץ שהמשנה מדברת על עצים. אין מלאכת מאמר בעצים. מלאכת מאמר שייכת רק בדבר שראוי לאכילה. דבר שלא ראוי לאכילה, דבר שהוא לא אוכל. דבר שהוא לא אוכל, אין בו מלאכת מאמר. זה התירוץ של... כך למד המלכת חינוך פשט ברמב״ם. הרמב״ם למד, התקשה באותה קושייה, אבל תירץ תירוץ אחר. ולכן הרמב״ם להלכה, כשהוא מביא את מלאכת מאמר, הוא אומר, המאמר אוכלים. בכוונה, הרמב״ם דייק, המאמר אוכלים. מדובר שהוא אוסף אוכל. אומר המלכת חינוך, רשי, בשבת, כשהוא בא להסביר את מלאכת, את הדעה שסוברת שהמקושש, המקושש, המלאכה שהמקושש עשה בשבת, היא מלאכת, יש דעה בגמרא, דעה שלישית בגמרא, שהיא מלאכת מאמר. טען המלכת חינוך, ורשי מוסיף שם, רשי מסביר, שהרי למדנו שהאוסף מלח במקום הייצור של המלח חייב משום מאמר. אז השאלה נשאלת היא, קודם כל, מה הראיה שאתה מביא? מה אתה מביא ראיה ממלח לעצים? אם אתה כבר מביא ראיה, תביא ראיה מהמשנה, שיש מלאכת מאמר שמוזכרת במשנה, ולכן המקושש חייב משום מאמר. שנית, מה בכלל צריך להביא ראיה? שאר המלאכות שהוזכרו שם, אחד אמר שהמלאכה הייתה עברה ברשות הרבים, דלת אמות, אחד אמר שהמלאכה הייתה תלישה. רשי לא מצא לנכון להסביר. מדוע? משום שזה פשוט. נו, אז למה מלאכת מאמר זה לא פשוט? למה מלאכת מאמר זה לא פשוט? התשובה היא, אומר המלכת חינוך, רשי באמת התקשה, משום שרשי פירש את המשנה בביצה, שאומרת שמותר ביום טוב ללקט עצים, הוא פירש אותה כמו הרמב״ם. רק הפנים הבין שאפשר ליישב אותה כמו הרמב״ם. ואז מה יהיה הפירוש? עצים אין בהם מלאכת מאמר. נו, אם בעצים אין מלאכת מאמר, אז איך אפשר להבין את מה שאומרת, אומרת הגמרא בשבת, שהמקושש חייב משום מאמר? כתוב מקושש עצים ביום השבת. הרי בעצים אין מלאכת מאמר. על התשובה, אומר המלכת חינוך, צריך לומר שיש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת המוראים. ויש המורה שסובר שגם כשהוא מלקט עצים, חייבים על זה משום מאמר. אבל זה כבר חידוש, זה לא פשוט. כי הרש"י למד שהמשנה בביצה לפחות סוברת לא כך. המשנה בביצה שאומרת שמותר ללקט ביום טוב עצים, בהכרח סוברת שאין פה מלאכת מאמר. ולמה? אמר רש"י, בגלל שמלאכת מאמר היא רק באוכל. ולא בעצים. נו, אז איך אפשר להסביר את הדעה הסוברת שהמקושש חייב משום מאמר? הרי אין מאמר אלא באוכל. מורחים לומר שהדעה הזאת חולקת. והדעה הזאת אומרת שאפשר שיכול להיות שיש מלאכת מאמר גם בעצים, אבל בלי שעצים אינם אוכל. אבל לזה צריך להביא ראיה. לזה צריך להביא ראיה. אומר רש"י, הראיה היא מהגמרא בשבת עין ג', שהרי הגמרא שם, לא עין ג', עיני, הגמרא שם אומרת שיש לחייב על אדם שמכנס את המלח במקום הייצור של המלח משום מאמר. נו, מה שייך מאמר? הרי מלח זה לא אוכל. מלח זה לא אוכל. איך רואים שמלח זה לא אוכל? אומר המנחת חינוך, יש סוגיה מפורשת בבטרה שרואים ממנה שמלח, הכלל הוא אוכל, ההגדרה של המושג אוכל, יש לה נפקמינה אחת גדולה וחשובה לגבי קבלת טומאה. אוכל מקבל טומאה. יש מושג שנקרא טומאת אוכלים. אבל יש דברים שאינם אוכל ולא מקבלים טומאת אוכלים. מלח, אומרת שם הגמרא, לא מקבל טומאת אוכלים. הוא לא מקבל טומאה. שרץ מת שיפול על המלח לא יטמא אותו. לא יטמא אותו מדין אוכל. מדוע? משום שמלח זה לא אוכל. מלח מטבלים איתו, כן? מטבלים איתו, יש לו תפקיד. אבל זה לא מוגדר כאוכל. זה לא אוכל. אז ממילא אומר רש"י, אז מה אני רוצה להביא ראיה מכאן? זאת אומרת, רש"י מאוד דייק. הוא מביא ראיה, הרי מי שמחייב, מי שטוען שהעם קושש התחייב משום מאמר, מה הוא קושש? עצים. עצים זה לא אוכל. נו, אז אם אין מאמר אלא באוכלין, איך אתה מחייב אותו משום מאמר? מוכרחים לומר שהדעה הזאת צוברת שיש מאמר גם בדבר שאיננו אוכל. גם בדבר שאיננו אוכל. אז ממילא מביא רש"י ראיה שיש דעה כזאת. יש דעה שסוברת שגם בדבר שאיננו אוכל יש מלאכת מאמר. איפה? גמרא מפורשת. המכנס מלחה ממלחתה, הרי מלח זה לא אוכל. וכתוב שם שמי שאוסף את המלח חייב משום מאמר. אז רואים שיש דעה כזאת, זה לא דעה מופרכת. זאת אומרת, באמת אני למד, אומר רש"י, באמת אפשר היה ללמוד במשנה בביצה, או אפשר היה לתרץ את המשנה בביצה, שבכינוס של עצים או באיסוף של עצים, אין מלאכת מאמר, כי זה לא אוכל. אבל ודאי שיש מי שחולק על כך. ודאי שיש דעה שחולקת. לזה רש"י מביא ראיה מהגמרא בשבת. אני אקרא את זה בפנים. מה שאני אמרתי עכשיו על פה, אני אקרא בפנים. אבל בעזרת השם כיוונתי האמת בדבריו, כמו שאמרנו בדבריו של רש"י. דרש"י עלה על דעתו, דמהמשנה, דביצה מוכח, דביצים לא שייך מאמר. ואם כי יש לחלק את החילוק של תוספות, למקום גידולו, כמו שמחלקים התוספות, מכל מקום מנהלן זה. כי אפשר להגיד אחרת, אפשר שהחילוק הוא בין אוכלים לעצים. על כן כתב רש"י, כי דאמרינן אי מן דקניף מלכה חייב, והביי פליג מפני שאינו גידולי קרקע. זאת אומרת, הביי שלא מסביר מצד מאמר, כי הוא אומר אין מאמר אלא בגידולי קרקע. אבל זה כולם סוברים ששייך מאמר במלח. מה עושים בגמרא בשבת? שייך מאמר במלח. רק שרבא סובר שגם בינו גידולי קרקע. זאת אומרת, מי שסובר שבמלח יש מאמר, כן, יגיד שגם בדבר שאינו גידולי קרקע ואינו אוכל, יש מאמר. כן? והבייס עובר דווקא גידולי קרקע. והמלח לאו אוכל הוא, כי מבואר לעדיה ברש"י בבא בתרא דף כף עמוד א', שמלח לא מקבל טומאה, דלאו אוכל הוא. וכן כתבו התוספות שם, דיבור המתחיל והמלח, על כורחך מוכח דמאמר הוא אף בעינו אוכל. ועל כן סובר רב אחא ברבי יעקב שם קושש, איזה מלאכה הוא עשה? מלאכת מאמר. ומפורש בתורה, התורה אומרת במפורש, מה הוא אסף? מצאו איש מקושש עצים בשדה, כך כתוב. מקושש עיצים. עיצים זה לא אוכל. על כן מוכיח רשי בכל עניין חייו אף שאינו אוכל. וממילא נצטרך לומר לפי המהלך הזה, שאת המשנה בביצה שהיא סובר, היא אומרת שאפשר ללקט עיצים ביום טוב, ושאלו הראשונים הרי זה מלאכת מאמר, אז לא נוכל לתרץ לפי המהלך הזה או לפי הדעות האלה שזה לא אוכל. אי אפשר לתרץ את התירוץ הזה. שהרי אתה רואה שגם דבר שאיננו אוכל, יש בו חיוב משום מאמר. אז מורחים לומר את התירוץ של תוספות, שהעיצים שעליהם מדובר שם אינם במקום הגידול. והמשנה דביצה מתורצת כסברת התוספות שאינו מקום גידולו. אבל, הרמב״ם סביר עלי... נו, איך הרמב״ם יסביר את כל הגמרות האלה? הרי הרמב״ם, כמו שהמלכת חינוך דייק, כותב המאמר אוכלין. אז דיוק לשונו של הרמב״ם רואים שהמלכת מאמר היא דווקא באוכל. אומר המלכת חינוך, אבל הרמב״ם סביר עלי... דמרב אחא ברבי יעקב, מה הכוונה רב אחא ברבי יעקב? רב אחא ברבי יעקב הוא זה שהסביר שהמאמר המקושש חייב משום, זה שהמקושש חייבו אותו זה משום מאמר, כן? אז אבל הרמב״ם סביר עלי דמרב אחא ברבי יעקב אין ראיה. די אפשר, מאי תאמה, פליגה עליו הברייתא ורב יהודה אמר שמואל. זאת אומרת, הרמב״ם יגיד שהמחלוקת בין האמוראים משום מה מקושש חייו תלויה גם כן בשאלה הזאת, אם יש מאמר ביצים או אין מאמר ביצים. אז רב אחא בר יעקב שאמר שהמקושש חייו משום מאמר, הוא סובר שיש מאמר גם בדבר שאיננו אוכל. אבל הדעה הראשונה שאמרה למשל שהמקושש חייב משום האוויר 400, דעת שמואל, כן? חייב משום האוויר 400. מדוע? משום למה לא תגיד משום מאמר? התשובה היא, משום שאין מאמר רק באוכל. אותו דבר הברייתא, שאמרה, הגמרא הביאה במתנית התנא, שהמאמר חייב משום תולש. סליחה, לא המאמר, המקושש חייב משום תולש. אז מדוע היא לא מסבירה משום מאמר? התשובה היא, שתי הדעות האלה סוברות שאין מאמר אלא באוכלים. ועיצים זה לא אוכל. אז לכן לא שייך להגיד שהוא חייב משום מאמר. ואומר המלכת חינוך, אני אקרא את זה בפנים, אבל הרמב״ם סביר עלי דמרב אחא ברבי יעקב אין ראיה. דאפשר מאי תמה, בגלל הסיבה הזאת, המחלוקת שם. את המקושש משום מה הם מחייבים. דאפשר מאי תמה פליגה עליו הברייתא ורב יהודה אמר שמואל, והם סוברים שלא שייך הימור בעצים. על כן סוברים דמקושש היה תולש או מעביר. מה עושים בגמרא של קניף מלכה ממלכתא? שרשי הביא ממנה ראיה שיש הימור גם בדבר שאיננו אוכל. נכון? מזה רשי הביא ראיה. אז הוא אומר... וגם את הגמרא, וממאן דקניף מלכה אין ראיה. למה? ראשית אני יכול לומר, אומר המלכת חינוך, שהמוראים האלה שחייבו במאן דקניף מלכה ממלכתה, אנחנו הסברנו בדעת רש"י שבאמת מלח זה לא אוכל. מלח זה לא אוכל. אז בהכרח הדעה הזאת שסוברת שמי שאוסף את המלח חייב, זה בגלל שהוא סובר שיש מאמר גם בדבר שאיננו אוכל. אבל יכול להיות שהמוראים האלה חולקים וסוברים. זאת אומרת, יכול להיות שהדעה שהובאה בגמרא, שמאן דחניף מלכה, זה שאוסף את המלח חייב משום מאמר, היא סוברת שמלח הוא אוכל. יכול להיות בזה מחלוקת. אנחנו, רש"י ותוספות אומרים בבטרה, שמלח זה לא אוכל. אז לפי הדעות שלהם הוא הסביר את מה שהוא הסביר. אבל אנחנו לא מוצאים מכלל אפשרות שתהיה דעה שתאמר שמלח בגלל שהוא תבלין הוא מוגדר כאוכל. נכון שלא אוכלים מלח, אבל כיוון שהוא תבלין אנחנו מגדירים אותו כאוכל והוא מקבל תומה. אז הוא אומר, וממאן דקניף אין ראיה שאפשר סוברים אלו המוראים דמלח אבי אוכל. עיין רמב״ם פרק י' ג' מתומת מת הלכה ה', ובפרק ט"ו הלכה ב', אין הכרע מדברי הרמב״ם מעצמו מה דעתו? לא פשוט לדברי הרמב״ם, אם באמת הוא סובר שמלח זה לא אוכל. היה נודע ביהודה תניאנה בשם תשובה לבנו הגאון, בשם תשובה לבנו הגאון בחתימת הספר, ואין כאן מקומו. על כל פנים, ראשית אני יכול לומר שהדעה שהובאה בגמרא, שמן דקניף מלכה ממלכתה, חייב משום מאמר, היא סוברת שמלח זה אוכל. ובפרט דאביי חד הנקת, דאינו אלא בגידולי קרקע, זאת אומרת, אביי אומר, אין מאמר אלא בגידולי קרקע. אין מאמר אלא בגידולי קרקע. למה הוא, בפרט דאביי חד הנקת, דאינו אלא בגידולי קרקע, היה יכול לומר גם כן, שאינו אלא באוכלין, ומלח זה לא אוכל, רואים, אומר, אפשר להתדייק, זאת אומרת, הגמרא אומרת, אי מן דחניף מלכה ממלכת החייב משום מאמר, והבאי חולק, כי אין מאמר אלא בגידולי קרקע. נשאלת השאלה, שיגיד יותר מזה, אין מאמר אלא באוכלים. משמע, על כל פנים, אם הוא לא אמר אין מאמר אלא באוכלים, משמע שהוא נוקט, שבאמת מאמר, המלח הוא נחשב אוכל. אז אני לא יכול לומר אין מאמר אלא באוכלים. מה אני כן יכול לומר? אין מאמר אלא בגידולי קרקע. זה אני כן יכול לומר. אך זה לא ברור. על כן חולק הרמב״ם על יסוד המשנה וביצה. דאינו חייב משום מאמר רק באוכלים. כן נראה לעניות דעתי ברור שכך היא דעת הרמב״ם. כך היא דעת הרמב״ם. ועיין בשבת. דף הינדלת עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר אביי, אי מן דעבד חלטה, מי שעושה כוורת, כן? אז אומר, שם, חייב כמה וכמה חטאות. אם הוא עשה כוורת בשבת, הוא חייב כמה וכמה חטאות. רש"י מסביר שאחת החטאות שהוא חייב, זה משום מאמר. כן? כך אומר רש"י, פירש רש"י, אימר הקנים חייב משום מאמר. זאת אומרת, מה זה הקנים? הקנים שמהם הוא עושה את הכוורת. אז זה עצים. הקנים האלה הם עצים. אז כשהוא אימר אותם, הוא חייב משום מאמר. אומר אמירת חינוך, זה רש"י לשיטתו. הרי רש"י הביא ראיה שהמקושש עצים בשבת חייב ממן דקניף מלכה ממלכתה, לרווח הבר יעקב. זאת אומרת, באמת, הוא רוצה לומר, רש"י הבין שיש, וההסברה שלו ברש"י הייתה, שלמה הוא צריך להביא ראייה, משום שמדובר על דבר שאיננו אוכל. אז רש"י סובר, על כל פנים בדעת רבך בר יעקב, שגם בעצים יש מאמר. גם בעצים יש מאמר. אז לכן רש"י יכול להגיד שאיימן, מי שעושה כוורת בשבת, יהיה חייב משום מאמר. אבל הוא אומר, אז הוא לשיטתו, דחייב וקנים גם כן, כמו שכתבנו למעלה. אבל באמת הרמב״ם לא יסביר כמו רש"י. מי שעושה כוורת לא יהיה חייב משום מאמר. כי הכוורת נעשית מעצים, ולדעת הרמב״ם, לפי המלכת חינוך, אין מאמר רק באוכלים. באוכלים של גידולי קרקע, אבל באוכלים. ככה צריך לומר. או, אז הוא אומר, אבל הרמב״ם מפרש משום בונה, המלאכה הנוספת היא מלאכת הבונה. היין תוספות שם דיבור המתחיל חוויתה, וגם בערוך, ששניהם פירשו שהחיוב הוא משום בונה. הכלל מפורש יוצא מדברי רבינו. את עמיחת חינוך מסכם. זוהי דעתו, שלדעת הרמב״ם אין מאמר, זה הרמב״ם אמר מפורש, אין מאמר אלא בגידולי קרקע. אבל לדעת המלכת חינוך צריך לומר פה יותר. לא רק שאין מאמר אלא בגידולי קרקע, אין מאמר אלא באוכל שהוא גדל מן הקרקע. כן? זה מה שיוצא. כי הרמב״ם כתב, המאמר אוכלים. דיוק לשון הרמב״ם. זה מה שאומר המלכת חינוך. הכלל מפורש יוצא מדבר רבינו, דאין אימור אלא באוכלים, וזה ברור. הלאה, וכתב הרמב״ם כאן, דאין אימור אלא בגידולי קרקע. ועיין רמח, ובא בכסף משנה, שיקשה, זאת אומרת, הרי אמרנו קודם, הגמרא אומרת, אמר רבא, אי מן דחניף מלכה ממלכת החיה משום מאמר, ואביי חולק. אביי אומר, אין אימור אלא בגידולי קרקע. מה יוצא מזה? יוצא מזה מחלוקת רבא ואביי. לדעת רבא יש אימור גם במלח, אף על פי שמלח זה לא גידולי קרקע. לדעת אביי אין אימור אלא בגידולי קרקע. ממילא לדעת אביי במלח לא יהיה חייב. כשהוא יאסוף את המלח, כן, בניגוד לרבא. אז אביי חולק על רבא, זה מחלוקת אביי ורבא. יש לנו כלל פסיקה ידוע, מחלוקת אביי ורבא הלכה כרבא, לא כאביי. אבל איך פוסק הרמב"ם? הרמב"ם פוסק, אין מאמר אלא בגידולי קרקע. הוא פסק כמו אביי, לכאורה. אז השאלה, איך אתה פוסק כאביי נגד רבא? איך אתה פוסק כאביי נגד רבא? אז הוא אומר כך, ועיין רמח, ובא בכסף משנה שהקשה למה הניח את רבא ופסק כאביי. והכסף משנה כתב, דגרסינן רבא, וכן כתב הרב המגיד. האמת היא שזה עדיין לא יפתור את הבעיה, לכאורה. מדוע? משום שהבעיה הוא תלמיד של רבא. בין הלכה כתלמיד יש לנו עוד כלל פסיקה. כלל פסיקה אחד זה מחלוקת רבא והבעיה הלכה כמו רבא. אבל יש כלל פסיקה נוסף. אין הלכה כתלמיד במקום הרב. אם הבעיה חולק על רבא, אם תגרוס בגמרא, אמר רבא, היי מן דחניף מלכה ממלכתה, פירושו של דבר שרבא פוסק הלכה, שיש מאמר גם שלא בגידולי קרקע. איך אני יודע? מהתגובה של אביי. אביי אומר, אביי חולק עליו. נו, אז איך אתה פוסק כאביי? אין הלכה כתלמיד במקום הרב. זה, אלא אם כן נגיד, בדוחק, שיש פה שני כללי פסיקה שמתנגשים זה בזה. יש לנו מצד אחד כלל פסיקה שאין הלכה כתלמיד במקום הרב, מצד שני יש לנו כלל פסיקה שאומר שההלכה כבטראי. ומהדור הרביעי לאמוראים, זאת אומרת, מהדור של אביי ורבא, הלכה כבטראי, הלכה כאחרונים. אז ממילא, אז זה אולי נותן לנו מקום להבין שאף על פי שאביי הוא תלמידו של רבא, אבל כיוון שההלכה כבטראי פסק כאביי, אבל זה תמוע, זה לא פשוט. כמו שאמרתי, זה שני כללי פסיקה סותרים. ולכאורה ובספרי הכללים דנים, כשיש התנגשות בשני הכללים האלה, איך אנחנו פוסקים? זה לא פשוט. מכל מקום, זה הניסיון של הכסף משנה לתרץ את הקושייה הזאת של הרמח. כן. כתב הרמב״ם כאן. כתב הרמב״ם כאן, הלכה וב. המקבץ דבילה ועשה ממנה עיגול. אדם קיבץ תאנים ו... כן, מקרב אותם יחד ועושה מה שאנחנו קוראים עיגול של דבלה. כמו כיכר לחם, מקבץ את התאנים יחד והופך אותם לגוש אחד. כן? אז כתוב ברמב״ם, המקבץ דבלה ועשה ממנה עיגול. או שהכניס החבל בתאנים עד שנתקבצו גוף אחד, הרי זה תולדת מאמר. והרב המגיד והכסף משנה לא הראו מוצא... מה המקור של הרמב״ם? מה המקור של הרמב״ם שהפעולה הזאת, שתי הפעולות האלה, מוגדרות כבית מאמר? לא הראו מוצא דין זה. וכן כתב בפרק כ"א המדבק פירות, עד שיעשו גוף אחד חייב משום מאמר, ונראה מדבריו, כן, ונראה מדבריו, דמאמר לא אבי קיבוץ נפזרים, זאת הוא רוצה לדייק מלשונו. לכאורה, את רואים מהרמב״ם, שזה לא מספיק שאתה אוסף, אלא אתה צריך לקבץ, כמו שהוא אומר, לדבק. אז הוא אומר, נראה מדבריו, דמאמר לא אבי קיבוץ נפזרים לבד, אלא שמדבקם. כן? אלא שמדבקם. האמת היא שזה לא פשוט. אפשר היה לומר כך, אפשר היה לומר שיש שני, יש שני מושגים של מאמר. מושג אחד זה שאני מלקט את הפירות, ואני אוסף אותם למקום אחד. אני לא מדבק אותם, אבל אני אוסף אותם למקום אחד. אבל אם הם כבר מקובצים, הם נמצאים אצלי בבית על השולחן, ואני לוקח ומאחד אותם, מדביק אותם אחד לשני, הופך אותם לגוש אחד, זה גם כן מלאכת מאמר. זאת אומרת, מלאכת מאמר יכולה להיות באיסוף של פירות מפוזרים, מזר אחד, אני אוסף אותם, אבל אם הם כבר נאספו, ואני עכשיו לוקח ומדבק אותם, הופך אותם לגוש אחד, זה גם כן מלאכת מאמר. מי אמר שצריך את שני הדברים? הרמב״ם מחדש שגם זה עדיין צריך מקור לרמב״ם. זה כמו שהוא שאל. אבל אני אומר, אין צורך לומר, כמו שהוא רוצה לדייק, שהוא לא יהיה חייב, אלא אם כן הוא יאסוף. ובלי שהוא מדבק אותם, זה לא מלאכת מאמר. לא. כשאתה אוסף אתה חייב. אם היו מפוזרים ואספת אותם, אתה חייב. ואם הם כבר מקובצים, אבל אתה עכשיו לוקח ומדבק אותם אחד אל אחד, הופך אותם לגוש אחד, זה גם כן מלאכת מאמר. כל מקום, הוא מביא, והרב אמר, כן, וכן, ונראה מדבריו, דהמאמר לא אבי קיבוץ נבזרים לבד, אלא שמדבקם, היינו לפי דעתו, שינטלו כאחד כמו עומר. זאת אומרת, מה זה, מה, כן? שינטלו כאחד כמו עומר. מה, 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 מה זה עומר? עומר זה פשוט אדם שליקט שיבולים וקרח אותם, הפך אותם לחבילה אחת. אז עכשיו כשאני נוטל אותם, אני נוטל אותם בבת אחת, כי הם כבר כרוכים, הם כבר קשורים. על כל פנים, אז זה מה שהוא אומר. ונראה מדבריו דה מאמר לא כן, גם נראה, עוד, גם נראה לפי דעת הרמב״ם כאן, הלכה זין גבי דש. הרי זה כבר דיברנו, שיטת הרמב״ם מצד אחד, שהרמב״ם פוסק להלכה שאין דישה אלא בגידולי קרקע. כמו שהוא אמר שאין מאמר אלא בגידולי קרקע, הרמב״ם פוסק להלכה שאין דישה אלא בגידולי קרקע. והרמב״ם עצמו כותב, וזאת הערת הרב המאגיד, הרמב״ם עצמו כותב שמי שחולב בהמה בשבת, או מי שחובל בבעל חי בשבת, חייב משום מפרק שזה תולדה דדש. אז איך אפשר להבין את שתי ההלכות האלה יחד? מצד אחד אתה אומר אין דישה אלא בגידולי קרקע. מצד שני אתה עצמך סובר שבחולב או בחובל החיוב הוא משום מפרק שהוא תולדה דדש. והרי אין דישה אלא בגידולי קרקע, אז ראינו כבר. שהתשובה היא פשוטה, שיטת הרמב״ם אמר הרב המאגיד שבהמה נחשבת גידולי קרקע. בהמה נחשבת גידולי קרקע, או בגלל שהיא גדלה, היא ניזונת מן הקרקע, או בגלל שגידולי קרקע הכוונה כל דבר שגדל על הקרקע. דבר שגדל על הקרקע, אז זה נקרא גידולי קרקע. על כל פנים, אז וזאת שיטת הרמב״ם, זאת שיטת הרמב״ם. אז ממילא יש מקום עכשיו לשאול, הרי אמרנו שאין מאמר אלא בגידולי קרקע. הרמב״ם פוסק להלכה. אבל הרי רואים מצד שני שם, המושג גידולי קרקע ברמב״ם הוא מושג רחב. זה לא דווקא דבר שגדל בקרקע. רוצה לומר צמחים. אלא גם אתה רואה שהרמב״ם מגדיר בהמות. כגידולי קרקע, שהרי מי שיחבול בבהמה בשבת, או מי שיחלוף בהמה בשבת, לדעת הרמב״ם עובר משום מפרק שזה תולדה דדש. והרי אין דישה אלא בגידולי קרקע, על כורחנו, לדעתו, בהמה נחשבת גידולי קרקע. אז ממילא הוא שואל, מתומעיר, גם נראה, גם נראה, לפי דעת הרמב״ם כאן הלכה זין גבי דש, כמו שאמרנו, שהוא סובר שגם בהמה מקרי גידולי קרקע. בהמה נחשבת גידולי קרקע, כך רואים ברמב"ם, כמו שאמרנו, שחולף בהמה בשבת חייב משום מפרק תולדה דדש, והרי אין דישה אלא בגידולי קרקע, אלא התשובה היא, בהמה נחשבת גידולי קרקע. אם כן, הוא שואל, אם מדבק חתיכות של בשר, אדם שיעשה, ייקח חתיכות של בשר, ויהפוך אותם לגוש אחד, כמו שאתה אומר שכשהוא מקבץ תאנים, והופך אותם לגוש אחד, הוא חייב משום מאמר. כך כותב הרמב״ם. ולמה? כי הרמב״ם כתב, אין מאמר אלא בגידולי קרקע, והתאנים הם גידולי קרקע, וכשאני מקבץ אותם והופך אותם לגוש אחד, אני חייב משום מאמר. אז שואל המירת חינוך, אם ככה, למה שלא יהיה חייב משום מאמר, גם אם הוא ייקח חתיכות של בשר, וידבק אותם אחת לאחת, כמו שהוא עושה בתאנים, הוא יעשה בבשר. מה תגיד, בשר זה לא גידולי קרקע? הרי שיטת הרמב״ם שבשר זה כן גידולי קרקע. שהרי בעלי חיים, לדעתו, כן, הם נחשבים גידולי קרקע. זאת השאלה שהוא שואל. אני עכשיו חושב זה שאלה שצריכים לדון עליה. יכול להיות שהוא סובר שבעל חי נחשב גידולי קרקע כל עוד הוא חי. אבל ברגע שהוא כבר לא חי, אז מי אמר שהוא נחשב גידולי קרקע? זאת אומרת, הדין הזה של מפרק תולדה דדש, אתה רואה שאני דן את הבעל חי כגידולי קרקע. אבל אחרי, זאת אומרת, אני דן אותו כגידולי קרקע, אבל בשני המקרים, גם בחובל וגם בחולב, זה שתי מלאכות, שהרמב״ם אומר שחייבים עליהם משום מפרק תולדה דדש, והמגיד מסביר מצד שהם גידולי קרקע. באמת יש מקום לשאול לפי זה, מה יהיה הדין באדם שיחבול בבהמה אחרי שהיא מתה? האם אחרי שהיא מתה? חובל בבהמה חיה, אומר הרמב״ם, חיה משום מפרק תולדה דדש. אני אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל הרי מה הוא רוצה לדון כאן? הוא רוצה לדון שהמדבק חתיכות של בשר, הבשר הזה נחשב כגידולי קרקע. למה? כי בעל חי, לדעת הרמב״ם, רואים שהוא גידולי קרקע. אבל את זה, לכאורה, אנחנו נצטרך להוכיח שבעל חי נחשב גידולי קרקע גם אחרי שהוא מת, בדעת הרמב״ם. כן? כי יכול להיות שגם על חובל וגם על חולב אתה חייב רק כל עוד הבהמה חיה. אבל אם הבהמה מתה כבר, אז אם הוא יעשה חבלה בבעל חי אחרי שהבהמה מתה, כל פעמים נצטרך להוכיח שיהיה בזה חיוב משום מפרק תולדה דדש, אגם שאין דישה אלא בגידולי קרקע, גם שהבעל חי כבר מת. יכול להיות שכן, אבל אני אומר, זה דבר שצריך להוכיח. כל מקום, זה מה שהוא רוצה לומר. אז הוא אומר, ואין סברה לומר, דקיבוץ נפזרים אבי מאמר, דאם כן אסור לקבץ על השולחן, מה, יעלה על הדעת? יש חתיכות לחם על השולחן, אדם, זאת אומרת, עצם האיסוף של הלחם, כן? או החתיכות של הבשר על השולחן, זה מלאכת מאמר? זה אומר פשוט, אין סברה לומר. וקיבוץ נפזרים אבי מאמר, אם כן אסור לקבץ על השולחן, חתיכות לחם או בשר לדעתו. וזה דבר שאין הדעת סובלתו. אי אפשר להגיד דבר כזה. ולשיטת הראשונים, אז הוא אומר, לפי הראשונים שסוברים, הראשונים שהבאנו קודם, שהם הוכיחו מהמשנה בביצה, שאין אימור נפזרים, אלא במקום הגידול, כן, אז זה לא קשה, כי אין מקום לדבר על מאמר רק במקום הגידול. אם זה לא מקום הגידול, אין מקום לדבר על מאמר. אז אם אלה לא שייך בכלל במקבץ חתיכות של בשר, כן, כי אתה אומר אין מאמר אלא במקום הגידול. אז הוא אומר, ושיטת הראשונים, דאין אימור אלא במקום גדילתו ניחא, אבל הרמב״ם שאין סובר כן, הוא לא הזכיר את זה. ויותר מזה, הוא רצה לומר שהרמב״ם באמת נוקט את הקושייה של הראשונים שממנה הם הגיעו ליסוד הזה, הרמב״ם פותר בדרך אחרת, כמו שראינו קודם. אבל הרמב״ם שאין סובר כן, שלא הזכיר זה, וכן הוא להדיה בפרק חפה להפלכה י' א', שהרמב״ם סובר שאימור שייך בחצר. בחצר, אני מבין שהוא רוצה להוכיח, בחצר לא מגדלים. אז זה לא מקום הגידול. נתפזרו, הלשון של הרמב״ם, נתפזרו לו פירות בחצרו. חצר זה לא מקום הגידול. מגדלים בשדה, מגדלים בגינה, אבל לא בחצר. אז רואים שהרמב״ם מבין שיש אימור גם שלא במקום הגידול. זה מה שהוא רוצה להוכיח. על כן נראה דיינו חייב רק כמו מדבק על כל פנים שינטל כאחד, כמו עיגול דבלה או תאנים שחרז אותם על החבל. ועיין מגן אברהם סימן שינמם באותו הקשר. מגן אברהם שואל, הרמב״ם אומר שאם אדם מדבק תאנים והופך אותם לגוש אחד, אז הוא חייב משום מאמר. שואל המגן אברהם, למה שלא יהיה חייב משום בונה? כמו שהרי המגבן, גבינה, אדם שמגבן גבינה בשבת כבר ראינו, חייב משום בונה. הרמב״ם אומר שהוא חייב משום תולדה דבונה. מה ההבדל בין מגבן גבינה, לוקח גבינה, הלשון של הרמב״ם, לוקח חריצי חלב והופך אותם לגבינה, גוש אחד של גבינה, לבין אדם שמדבק תאנים, כאן הוא מגבש לגוש אחד וכאן הוא מגבש לגוש אחד. אז אם אתה מחייב כאן משום בונה, שיהיה חייב גם כאן משום בונה. אומר ועיין מגן אברהם סימן שין מם, שיקשה המי אינו חייב משום בונה, כמו מגבן בפרק זין על החבב, עיין מה שמחלק, אני חושב וגם מה מצד הסברה שייך בונה, וגוף אחד, גבי גבינה, יותר, זה מוסיף למניחת חינוך. מה המגן אברהם עונה? אם אני לא טועה, המגן אברהם אומר ובאמת יהיה נפקמינה. המגן אברהם אומר שמגבן גבינה חייב, כי הוא באמת מגבן אותה בצורה מיוחדת. נותן לה צורה, זה לא סתם מגבש את הגבינה, אלא מגבש אותה בצורה מיוחדת ליפותה. הוא עושה את זה בסידור מסוים. אז אם באמת הוא עושה את זה בסידור מסוים, יש מקום לחייב אותו משום בונה. אז אין החינמי. אם ככה גם כאן יהיה אותו דבר. אם אדם יגבש תאנים לגוש אחד, ויעצב אותם בצורה מסוימת, אז אפשר יהיה לחייב אותו גם משום בונה, לא רק משום מאמר. אבל כל פנים, זה החילוק של המגן אברהם. כשאתה מקבץ את התאנים באופן שאין פה סידור, אתה מגבש, אבל אתה לא עושה את זה ליפות ולא נותן את זה עיצוב, אלא רק הופך אותם לגוש אחד. במקרה כזה אפשר לחייב משום מאמר. אבל אין החינמי, אם הוא יעשה את זה כמו שהוא עושה גבינה, כמו שהמגן אברהם רוצה לומר, שעושים גבינה בצורה מסוימת, בעיצוב, אז הוא יהיה חייב גם בגיבוש של תאנים משום בונה. עד כאן.